המקום שבו הטכניון נמצא היום, ואיש במקום הזה יש השפעה עצומה. ואני חושב שעד שנכנסתי לתפקיד כנשיא, לא הבנתי בעצם את רוחב העירייה, המהות ומגוון העניינים האדיר שמטפל בהם בשני הנשיאות פיננסיים. ואני לא ארחיב בזה, אני מניח שאולי מיכה יגיד כמה מילים בהקשר הזה. אני אגיד אולי כמה מילים אישיות יותר. כמשה, אני פגשתי את מיכה לראשונה כשהייתי דקן הפקולטה לכימיה, והגעתי למיכה בנושאים שונים. אני לא אספר סיפורים על כוס תה או כוס קפה, אני בדרך כלל יצאתי גם עם כוס תה, גם עם כוס קפה וגם עם עוד כמה דברים, אבל אני חושב שהייתה בינינו כימיה די מיידית. אני חושב ששנינו חיבבנו אחד את השני והערכנו אצל השני את דרך העבודה ודרך המחשבה ודרך קבלת ההחלטות. ולכן כשנפלה עליי בזמנו הפצצה של התמנית בוועדת החיפוש, קרה בך המועמד שלה לנשיא הטכניון, והתחלתי לחשוב איך בעצם מתמודדים עם הדבר הזה. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה חיפשתי אדם שחשבתי שיוכל להנהיג את הטכניון יחד איתי בתקופה הקשה שהיה ברור שעומדת לפני הטכניון, והלכתי למיכה לחדרו בפקולטה, והיו לנו שם שיחות ארוכות על הדרך שבה ננהל את הטכניון ביחד במידה והוא מקבל את התפקיד. אני מאוד שמחתי שהוא מקבל את התפקיד ושהוא קיבל את התפקיד, ואני חב לו חוב גדול, בעיקר בשנה הראשונה, בשנתיים הראשונות, על אין סוף דברים שלמדתי ממנו לגבי הטכניון, לגבי הדרך שבה מנהלים דברים, וזה חוב שאני חייב מיכה וזוכר אותו היטב. העבודה עם מיכה, כמו שאתם יודעים, היא לא תמיד פשוטה. האיש נחן ביסודיות בלתי רגילה, בכניסה לפרטים. מהר מאוד אני למדתי שאני לא כך צריך ארכיון, ובהרבה מאוד מקרים היה לי מהר ופשוט במקום לבקש לחפש את החומר בעתיקים, פשוט לפנות למיכה ולהגיד לו, מיכה, מה קרה בנושא א' ב' לפני 9 שנים או 8 שנים, והאינפורמציה הייתה נשקפת. מיכה תמיד היה אומר, אני לא בטוח שאני זוכר, וכך הלאה, ואני חושב שזה היה 2.2 מיליון שהיו כך וכך, והסתבר שזה היה 2.2 מיליון וזה היה כך וכך. ואני בטוח שבזיכרון הארכיוני הפנומנלי הזה אנחנו נמשיך להשתמש גם בעתיד, במקום להשתמש בארכיון של הטכניון. העבודה עם מיכה היא גם, ויודעים גם דיקנים ויודעים גם חברים לעבודה, זה לא רק עבודה, זה הרבה מאוד סיפורים, ואני אף פעם לא זוכר סיפורים ולכן אני לא אספר, אבל זה אין סוף סיפורים, חלקם משעשעים, חלקם ארוכים, חלקם ביידיש. וכמעט בכל נושא למיכה יש איזשהו סיפור, ואני יודע, אם תנוח עליו הרוח היום, אולי יספר לנו סיפור אחד או שניים, גם בעברית וגם ביידיש, ומה קרה, מה קרה ברעננה, וכך הלאה. ואני חושב שנוצרה במשך 13 שנה איזושהי מתכונת עבודה בטכניון שמיכה יפת חותמו שישאר הרבה מאוד שנים. ואני בטוח שאיכשהו, פעם הסתובבתי איתו בטכניון, לא פעם, הרבה פעמים הסתובבנו בטכניון. בעצם אין פינה בטכניון שאין למיכה איזושהי נגיעה. כמעט בכל בניין יש משהו שנבנה בתקופתו, שופץ בתקופתו, וכמו שאמרתי, הוא מכיר את כל הפרטים וזוכר את כל הפרטים. אני לא זוכר מה היה לפני שבועיים טוב, כמו שמיכה זוכר מה היה לפני 12 שנה. אני רוצה גם בשמי, אבל גם בשם חבריי האחרים להנהלה שלא ידברו כאן היום, להודות למיכה באמת על 4 שנים של עבודה שמאוד מאוד פוריה, על תרומה אדירה לטכניון. אני חושב ששוב, רק מי שיושב במשרד שלי ובמשרדים המקבילים יודע להעריך איזה עבודה אדירה בעצם נעשית במשרד של המשנה לנושאים גם פיננסיים. והעיקר אני מאחל לו הרבה שנים של חיים טובים, של בריאות טובה, של הנאה מהדברים שאני יודע שהוא יודע להנות מהם, כמו המשפחה והנכדים ומוזיקה ועוד הרבה דברים. ואני בטוח, כמו שאמרתי, שאנחנו נמשיך להיעזר בעצתו הטובה ובדברים אחרים, בידע העצום שלו גם בעתיד. ואני אסיים גם בתודה אישית על באמת, אני חושב, הייתי קורא לזה נאמנות אישית אליי, שאני רק יכול להריץ אותה לאורך כל תקופת הנשיאות. יחסי עבודה עם נאמנות שבה יכולתי לפתוח ולא שום סייג, והיה ברור לי לגמרי שאני יכול לסמוך על מיכה ועל מילתו ועל נאמנותו. אני אסיים בשי צנוע, מיכה.
כבר לקחו.
משפחת רובינוביץ' הם
מוקירים וידידים. שמחתי מאוד שנתנו לי והתבקשתי לשאת כאן דברים, ולרגע התפלאתי מדוע ביקשו ממני, כי אני לא נושא בשום תפקיד רשמי, וזה מצב לא רע בכלל. זה לשאלה של משה, אתמול מי שחבר הנהלה לשעבר. וניסיתי לחשוב מדוע ביקשו ממני לדבר. האם יש זכות קשרי עבודה עם מיכה, ואני חושב כל מי שעבר ב-13-14 שנים האחרונות את הקומה הרביעית או הקומה החמישית היה בקשרי עבודה ארוכים עם מיכה. האם בזכות חברות אמיצה שנוצרה באותה תקופה, גם אני יכול למנות הרבה בוגרי הקומה הרביעית והחמישית שנשארו בידידות. האם משום שבילינו הרבה מאוד ערבים ולילות ביחד, אבל אני חושב שהתענוג הזה נפל גם בחלקם של הרבה אחרים. אין תשובה ברורה לשאלה הזאת, אבל זה בעצם לא חשוב, כי השאלות האלה בעצם מאירות בדרכו על מיכה, המעורבות שלו בכל הנעשה ועל האימפקט שלו. אני מתפתה להשתמש באמרה ידו בכל ויד כל בו, רק החלק השני של האמרה לא תופס לגבי מיכה במקרה הזה. התפקיד של מנמ"ר הוא תפקיד מרכזי, מרכז עצבים של כל המערכת, ונדרש שיעור קומה ורוחב יריעה כדי למלא את כל המרחב והעומק הזה. ולמיכה יש את זה, ואין הוכחה יותר טובה מכך ששלושה נשיאים רצו בו והחזיקו אותו בו כל כך הרבה שנים. לעתים בתמימות שלנו כחברי סגל, ואם להיות ציני, ומכמה מהקולגים שלי למדתי להיות ציני, בהתעממות שלנו כחברי סגל, אנחנו רואים את האדמיניסטרציה במערכת כישות בפני עצמה, נפרדת מהישות האקדמית, כאשר הצפי של רבים מאיתנו הוא שבעצם הישות או הרשות המנהלית תיתן כל פתרון לכל נושא אקדמי, לכל נושא שנגזר במדיניות אקדמית. בפועל כמובן שזה לא כך, כמובן שהדבר לא יכול להיות כך, משום שהמערכת היא מאוד מורכבת, הרבה מאוד שלובים, ולא ניתן להפריד בין הדברים, כאשר בסופו של דבר צריכים לקבוע סדרי עדיפויות בתוך מסגרת נתונה. מיכה הכיר היטב את שתי המערכות הללו, הבין את המשמעות ואת הצורך באינטגרציה ובין צרכים אקדמיים ובין מגבלות תקציביות ומנהליות, והייתה לו יד מרכזית מכוונת בהנהלה, אשר אפשרה תמיד להגיע לאותה אינטגרציה, וכל זאת בשכל ישר, בהיגיון, ברוח טובה, תוך יצירת הבנה ושיתוף פעולה בין כל בעלי התפקידים, כולל גם המשנים שכל אחד אחראי על תחום מסוים, סגל אקדמי, הוראה, מחקר, כל אחד רואה בממלכה שלו כדבר החשוב ביותר שצריך למלא בה את כל הציפיות. ההבנה הזו הייתה לא רק במובן המערכתי של אקדמיה ומנהל, אלא גם באותו מישור של ההון האנושי, שהוא בעצם לב ליבה של האוניברסיטה, והוא בעצם קובע האם אנחנו נצליח או לא, ומדובר בסגל האקדמי ובסגל העובדים ובסגל המנהלי. מיכה הבין לליבם, היה ער למאוויים שלהם, של הקבוצות השונות והמגוונות, וידע למצוא פתרונות ולפעול בדרכים יצירתיות לקידום נושאים ולפתרון בעיות. ושהדבר לא יהיה קל בינכם, כמדובר לא רק בבעיות סבוכות, כי גם בפרימדונות לא קטנות מבלי להזכיר שמות. ומיכה ידע איך לקבל את כל אחד, איך לפרק מוקשים, איך לקרב לבבות במערכת אנושית, שמעצם טבעה ואופייה היא מלאה מתחים, שאותם צריך לנתב לאפיקים חיוביים. ההצלחות האלה אינן רק פועל יוצא של אישיות והיכרות עם המערכת ועם האנשים, אלא גם, אולי בעיקר, הרצינות שבה מיכה מתייחס לכל נושא קטן כגדול, משקיע אינסוף מאמץ ללמוד ולהבין עד היסוד, למסגרת לכאן הנשיא ביותר מאשר ברמת, ורק אז, אחרי שהבין את הכל, הוא בטוח שהוא הבין את הכל, הוא מגבש פתרונות דרכי פעולה, תוך הפעלת שיקול דעת, ושמיעה קדימה של המשמעויות לעתיד של צעד כזה
יפה.
אני אישית כמנל"ר זכיתי ליהנות מאותה חשיבה אנליטית מעמיקה של מיכה, שהאירה את דרכי בהרבה מאוד נושאים שהיו סבוכים, קשים, מרים, גם מבחינה מערכתית, גם מבחינה אנושית, והוא עמד ופעל איתי כשותף מלא, נתן גיבוי מלא, נתן את כל ליבו ואת כל חוכמתו ברגעים קשים, והנקה
במיכה.
אמרתי הרבה מאוד דברים טובים על מיכה, עם כל הלב, ואני חושש שברוב משפחות והכרות תודה, יהיו כאלה שיחקו כאן בסדר ויאמרו לעצמם על עוד מה שמצפים במעמדים מסוג כזה. ולכן, כדי שתבינו שאני רציני ואובייקטיבי, חשבתי שמן הראוי להעיר גם את הצדדים הפחות טובים של מיכה, הפחות טובים. וזה לא פשוט, אבל אני הצלחתי למצוא. למיכה יש שיטה, וכבר נאמרו הדברים ברמת, ברגעים קשים, במצבים מתוחים, הוא מכניס את כולם, את כל המערכת לניוטרל, ומתחיל לספר סיפור ארוך ומסודר, ופתיחה מסובכת, מתוך כוונה להרגיע. לרוע המזל, בבית לפחות, בשני הזמן האלה, היו מעלים אצלי את המתח ומעלים את העצבים. ויש לי גם עדות מדעית לכך, שאני נכנסתי לתפקיד, נדב לירון נתן לי איזה כרטיס חכם, יש לי אותו עד היום, למרות שמאז עזבתי את הקומה הרביעית שאני לא משתמש בו, שנקרא סטרס קונטרול. ובכרטיס הזה שאתה מהדק את הבוהן, יוצא פה איזה סיגנל עם צבע, ואומר לך אם אתה במצב של מתח או במצב של רגיעה. ומאחר שפרץ מסתכל עליי, צריך להגיד שיש לזה הסבר פיזיולוגי. וכך כתוב בעלה הפרטית. When stressed, your blood is drawn inward, causing cold head, and the card will register blood. If so, try one of these relaxation techniques, until the card turns blue. זה מובן מנף שנדב נתן את זה, כסטרס רלקסיישן קורא בלו. צבע כחול. על כל פנים, בסוף, בסיום של כל סיפור כזה של מיכה, אני צריך להפעיל את כל אמצעי הרלקסציה של הכרטיס הזה. אבל כאמור, אני אף לא השתמשתי. על כל פנים, זה החיסרון היחידי של מיכה, לפחות הרגיש שאני מצאים. לסיום, אני לא אוכל לגמור מבלי להתייחס אולי לדבר החשוב ביותר אצל מיכה. וזוהי המסירות המוחלטת של התכניות מעל ומעבר לכל שיקול אחר. ודווקא בעידן הנוכחי, שבו אנחנו שומעים לא אחת שהדבר החשוב ביותר והכוח המניע העיקרי והמשמעי ביותר הוא הדאגה של הפרט לעצמו ורווחתו, חשוב להעלות על נס התמסרות כזאת של מיכה, משום שבסופו של דבר מרביתנו שרואים בטכניון את הבית, זה הדבר הקובע והמשמעותי, וזה בעצם סוד החיוניות של המוסד. הזה אנשים עם מחויבות עמוקה למערכת. ואני חושב מיכה של התרומה הזאת, ההתמדה הזאת, רבת שנים לתפקיד קשה מרכזי, לעתים כפוי טובה, אולי בדרך כלל כפוי טובה, אני רוצה להרחיב. אני וחבריי חייבים לך הכרת תודה והערכה. אני אסיים בנימה אישית לסילדיה ומיכה. נדמה לי שנגמרה תקופת הביגמיה של מיכה, שהוא נשוי גם לטכניון וגם לסילדיה. ואני מאחל לשניכם כעת להתחיל ליהנות יותר אחד מהשני, ביחד ליהנות מהמשפחה הרחבה, הנכדים הרבים ואלה שיגיעו. תודה רבה.
מישהו מהאנשים שבעצם תחת מיכה. דיבר על ההון האנושי, אז אנחנו נזמין מי שאחראית על ההון האנושי בטכניון, את
שרה. יש מישהו בקורס של החיים שנראה לך שמתאים שנקרא מישהו שם לדעת פורמל?
אני כתבתי את השטח
הזה. והבא בשבילה
עכשיו,
אני
שולה בשטח שלי.
את הפרידה של מיכה,
ושני מישל.
אני מרגישה פרידה מהתפקיד ולא ממיכה. כי ממיכה לא נפרדים. מיכה היה בשבילנו לא רק ממונה, אלא גם מורה וחבר, וחברות זאת תימשך. במסיבת הפרידה הקודמת של מיכה, המסיבה הקודמת סיפר מיכה סיפור על אותו ראש שבט אינדיאני שהייתה לו יכולת לשלוט על גורמי השמיים. כל בוקר הוא היה יוצא מאוהלו, עולה על הגבעה, מורה באצבע על צד מזרח ומצווה על השמש לעלות. ואכן השמש זרחה. בערב היה מצווה על השמש לשקוע, ואכן עשתה כך. כל אנשי השבט רחשו לו כבוד רב. את מהלך השמש אי אפשר לשנות. ומיכה אכן לא ניסה לשנות את מהלך השמש. אבל ידע איך לנתב אותה מעט, להוריד יותר גשם, ואיך לגשם כדי להגביל את היבול. ובכלל, יש שמש ויש שמש. והשמש שמיכה העלה במשך שנים ארוכות של עבודה משותפת, שלחה קרניים טובות, סבלניות ומכוונות. אנחנו מסכמים שנים ארוכות של עבודה משותפת עם אמונה יוצא דופן בחוכמתו, מקצועיותו, סבלנותו ונועם הליכותיו. בהתמודדות עם בעיות, מיכה מצא פתרונות נבונים ויצירתיים, ותמיד הפתיע אותנו מאיפה הוא שואב את החוכמה והתבונה הזו. מיכה קיבל החלטות ועמד על דעתו בדרכי נועם ותמיד במקומו. מעל הכל יש לציין את אהבתו ומסירותו לטכניון, שכמובן הקרינה והשפיעה על כל הסובבים אותו. לעבוד עם אמונה באישיות ויכולות כמו של מיכה, וכולם יודעים על כך הערב, זוהי זכות גדולה ועל תחינו. ועל כך אנחנו רוצים להודות. מיכה, אנחנו בטוחים שלאחר
הצלחה קצרה
תמשיך
בפעילות
בתחומים אחרים, ואנחנו מאחלים לך גם לך הצלחה רבה.
הודיעו לי שאתה
יש לראות.
לא חשבתי שאני מופיע פה על טקס של אופרה. הייתי בטוח שזה רציני, בגלל שאלון פארד. פארד זה האגף שאני מנהל בה. ביקשו לכם מצגת. עכשיו, האמת היא שבאתי בכרטיס של אדם, והיו שלושה כרטיסים, כולם נשרפו אחרי חצי שנה. ואז החלטתי שאני יותר לא משתמש בכרטיסים. אבל נפלה זכות בחלקי להכין מצגת. והמצגת מתארת קצת את הצד של מיכה שכולנו מכירים ואהבנו, חלק סבלנו. מיכה, אני חושב, הייתה לו זכות אדירה. 1993, כך נראה הקמפוס, אין לי פוינטר, אז פשוט תנווטו בעצמכם. אין פה מעונות סטודנטים, אין פה את בניין טאוב, אין פה את קוקיוטק, אין פה את בניין רבין. הבניין זה, אני לא בטוח אם הוא היה אז מוכן. ואם נסתכל על 2005, זה קמפוס אחר, אחר לגמרי. קמפוס שהבנייה בו הייתה יכולה לפי הנשיא, בביקור האחרון של סין, כל אוניברסיטה סינית שמכבדת את עצמה בונה בקצב הזה. וכאשר נפלה הזכות של מיכה להיות בתקופה שהקמפוס הזה ידע מהפכה של ממש במטראז', בארכיטקטורה, ועוד היד נטויה. גם למיכה נפלה הזכות להיות בשלושה, שלוש חגיגות טכניוניות. היא עובר ה-70, היא עובר ה-75 והיא עובר ה-80. תראו לי מישהו אחר שחגג שלושה אירועים כאלה, והיה צריך לחתום על הצ'קים של כל הקייטרינג, כל המופעים, וכדומה. הימים הראשונים היו ימים טובים. שנת העלייה לטכניון למדינה. הטכניון, בדקתי את הארכיון של האגף שלי, היו הרבה מאוד אורחים. כולם עלו לרגל לטכניון. שר הקליטה דאז, צבן, בא לפה, את מיכה, אגב, עניין דבר אחד, תגיד לי, אתה במקרה מרעננה? באו אנשים שהציעו לעצמם תפקיד. הנשיא לשעבר, יצחק נבון בא, שאל אם יש תפקיד פנוי של נשיא, ואמר לו, לא, תודה, נשיא מצוין כבר יש לנו. זאת הייתה באמת חגיגה אחת גדולה. אם אתם זוכרים, היה לנו לוויין, עדיין שם, זה החתימה, לא על הלוויין, אלא על הטיל הרוסי. ותראו את הבעות השמחה ותראו את הפנים של מיכה. ומה שעבר למיכה בראש באותו זמן, בצד, מה הם קויפצים? ואם הטיל יפול לים, עלה את הכסף. וטיל נפל לים, כמו שאתם זוכרים. למיכה יש, ארנון כבר רמז על זה, יש לו נטייה בזמנים מסוימים להיכנס לסיפורים, להיכנס למשמעויות של דברים. ופה יש לנו טקס של דוקטורט של כבוד, והנואם הוא משה שמיר, ומה שמעניין את מיכה זה דבר אחד, האם זה הלך בשדות במובן של ילך בשדות או במובן של יהלך בשדות? זה הטריד אותו כל הטקס, וזה גם מטריד אותו בישיבות המעלה על הכבוד. אבל היו גם דברים רציניים. טקס החתימה על בניין טאוב, המבט שלו כמעט לא מאמין שיצא מזה משהו, אבל שש שנים אחרי זה, הוא נואם בטקס חנוכת הבניין. וזה הבניין הזה. כך שקרו דברים בקמפוס, ודברים גדולים שישאירו ראשונם פורר. תורמים בכלל, הסתכלו על מיכה, הסתכלו על מירנה, מיצ'נר, שהיא מסתכלת עליו. אני לא יודע אם זה סגידה, זה הרצה. אבל מה שעובר לה בראש זה פרופסור רבינוביץ' דורל מייטי, שמסובב את הטכניון על אצבעו הקטנה, ומוסה רצה לסגור איתו דיל בחנוכת מעבדות 2, הוא אומר לו, מיכה, סגרנו 60-40. אבל מיכה לא מוותר, 40-60. והמבין יבין. ואז בא עידן הזוגות לטכניון. היה פרובוסט, והיה נשיא, והיה סגן נשיא למחקר, והיה סגן פרובוסט למחקר, ומיכה נשאר לבד. ואז הוא החליט ללכת, ובחדר הזה הייתה המסיבה הראשונה. והמסיבה הראשונה הייתה חלק בשמחה, חלק בעצב. פה האמרה, מאחורי כל גבר מצליח יש תמיד נשים מותשות, תמיד נכונה. וזה הצוות, חלק כבר לא נמצא איתנו. פה היה דבר מאוד מעניין שאני חוויתי אותו, שהצטרפתי להנהלה, כאשר התברר לי שהעלמויות של ראש הלשכה שלי קשורות בהפסקת הסיגריה של מיכה. אני מקווה שמאז הוא הפסיק את זה, אבל מה יהיה עכשיו עם הפסקות הסיגריה שלי? ומיכה, חד הראשון, לא ויתר, זאתי דרורה קאס, שהייתה ראש האגף של יחסי ציבור, קשרי ציבור במקביל דאז, ומיכה אומר לה, דרורה, הכובע הזה מסוגל לציבור, הוא גם גם אמרת אמירה שערורייה באותה תקופה, אבל הכובע באמת היה מסוכן לציבור, אבל היה אדם אחד באותה מסיבה שראה את המולד. והאדם הזה, שבירך בשם הסגל, אמר, מיכה, נדמה לך שגמרת להיות מנמ"ט, אמר, חשב, ולא ידע מה הוא חשב. אחד הדברים שמדהימים לגבי מיכה, זה הזיכרון שלו. פה הוא היה מושא לקנאתם של כל חברי ההנהלה. היה צריך ללחוץ על כפתור, והעסק היה נשפך. היה 93, 94, 95, כל הפרטים היו על השולחן. הוא נתן תכלית של ההארד דיסק הזה בטקס שלי, שנערך בפקולטה להנדסת חשמל. כאשר הוא אמר למר שלי, בדיוק נמרץ, מה הם אכלו לארוחת צהריים שש שנים לפני הטקס? וזה היה כבד קצוץ למנה ראשונה, גזר מזוגג וסטייק למנה שנייה, ובפינוח היה סלט פירות עם בננות ותותים. אבל שלי לא הסכים איתו. שלי, זכר טוב, לא היה תותים בסלט פירות. ומיכה לא מוותר, ועוד איך היו תותים. ותראו את המבט של ברוך פישר, הוא מאמין למיכה. אבל אם מיכה יזכר, פוראבר, שמו ייכנס בדפי הזהב של הטכניון, זה על דבר אחד, וזה נקרא ERP. וזה ירד מהר סיני, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אבל מיכה לא יודע מה היה האפקט של ה-ERP. שימו לב, האצבע הזאת שינתה סדרי בראשית. האצבע הזאת, הנה כאן, ברגע שהיא נלחצה, עשתה את עסק הפרפר, בתוך 30 שניות, באלבמה הופיע בוריקן שעשה שמות. ולמיכה הייתה העזרה להציע שיקראו לו מיכה. אחר כך הוא התחשב בזה ואמר, אולי נקרא לו סילביה, אבל בהתחלה עכשיו נקרא לו מיכה. ואז הוא אמר את המשפט שנחרט בדפי הזהב של הטכניון פוראבר, עלינו לאוויר. וכמובן שכולם הביעו חשי התפעלות בצורה בלתי רגילה. מיכה, אתה חרוט על ליבנו, אתה נצור זיכרוננו. אני רוצה לסיים באיחולים לאולמייטי הבא, שבא בעקבותיך, נכנס לנעליים מאוד גדולות, אבל אנחנו מקווים שגם הוא will trust you. תודה רבה.
מגלים המון זמן בשביל.
אמרתי לכם שיהיה פדרן לא נורמלי. היית מהר, תקבל בונוס. טוב, אם אנחנו כבר באווירה כזו מנוחה, אז הגיעה הטלגרמה לפני כמה דקות.
מה עשו פרוגרמה?
שלום מיכה.
כמו אימייל, אבל
ברכותיי על שבועת החיים. נכון, לא נשב יחד בוועדה המרכזת ונחיל בדיחות, גם כי אני זקנתי לדברים האלה. אבל אני מקווה שהתחליפים יעלו על התענוג הזה. אז הצלח בכל אשר תלך, והעיקר, אל תשכח את העצות של סבא שלך. של סבא שלי, מהמדריך שלך בגדנה אוויר, או בקלוב לתעופה, באמת שאינני זוכר, בארץ, פרופסור יצחק בר יצחק. טוב, נעבור שוב לדברים רציניים יותר. ועכשיו נדבר עם נציגת פקולטה, או אולי להגיד נציגת אוניברסיטת קורנל, נכון? כי מיכה היה בקורנל. אני זה שחיה הייתה בקורנל, כי אני שחיה הייתה בקורנל. אז חיה כספי מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, שבעצם הייתה סטודנטית של מיכה במגדל לעבודה.
אני תמיד עשתה בקורנל,
שמקצת שפחו של אדם אומרים בפניו, וכולו שלא בפניו, ומכיוון שכשאדם יוצא לגמלאות זה זמן טוב לאור רשימת הישגים וזיכרונות, מן הסתם מסיבה מעין זו היא המקום הנכון לכך. אז אני כאן לפניכם לספר שבחך פניחה, ולהעלות זיכרונות מבניין תעשייה בגבול הישן, לפני הרבה שנים. ומיכה הביא אותי יום אחד אורי דינה, הייתי סטודנטית במתמטיקה שימושית, ונזקקתי מומחה בהסתדרות בתהליכים סטוכסטיים ומערכות תורים. מיכה, כך סיפר לי אורי, סיים דוקטורט בקורנל, הוא מומחה בתהליכים אקראיים ותורת התורים. המודל שאורי ואני ניסינו לבנות לא ממש הבין את מיכה. ראשו היה כולו בתהליכים רגנרטיביים ותהליכי לבים. מכיוון שכך הוא התחיל מיד לספר לי על הבעיות שעלינו הוא עובד. אחרי שנה במתמטיקה שימושית, הבעיות התיאורטיות הללו עוררו בי געגועים במתמטיקה טהורה שלמדתי בירושלים. בחשש גדול שאלתי את מיכה אם יסכים להפוך אותי למאסטר, ואחת הבעיות שהוא מתאר לי בהתלהבות רבה כל כך. מיכה ירים את הראש מהשולחן ואמר, אני מנחה תזות שבסופן מופיעים מאמרים בספרות המקצועית הטובה. לא תיכנסי להיריון, תלדים ילדים, ושום דבר טוב לא יצא. באמת לא היה לי הרבה מה להגיד, כי טוב, בשלב הזה הייתי בחודש רביעי, מה שנעלם מהבחנתו הזכה של מיכה. נתתי לו לסיים את הנאום, ושאלתי אותו, טוב, נו, אז אתה מוכן להנחות אותי? והיתר היסטוריה. מיכה עסק רק בתהליכים רגנרטיביים, תהליכים שכאשר נמצאים במצב מסוים, הם מתחדשים סטטיסטית. הוא עסק על מבנה של התהליכים האלה, במבנה של קבוצות הזמנים שבהם התהליכים מתחדשים, ומהם פיתח נוחיות גדולה מה שנקרא תהליכי לבי. תהליכים סטוכסטיים עם אינקרמנטים סטציונריים ונצחיים. מיכה היה ונשאר מורה נפלא. בסבלנות אין קץ ובהתלהבות גדולה ממנה, הוא הסביר לי את המבנה של התהליכים. את המבנה של קבוצות החידוש, משפטי החידוש הפשוטים, כאשר קבוצות החידוש הן קבוצות של נקודות מבודדות, ומאוחר יותר את המבנה של קבוצות חידוש מורכבות יותר, במיוחד כאלה שיש להם אורך סיבובי. היום אני יודעת שהמחקר על נושאים אלה היה אז בחיתולה, ומיכה עשה פה עד עבודות מורדות, שעד היום הן מאוד מרשימות. מיכה נתן לנו אז את הקורס בתהליכים סטוכסטיים, שעסק ברובו בתהליכי חידוש, בתהליכי לבי. בניגוד לקורסים התיאורטיים שלמדתי בירושלים, דרך עיניו של מיכה וההוראה הנפלאה שלו, החומר המסובך ביותר היה לי בגובה העיניים. מיכה הגיע לשימושי מן התיאוריה המתמטית, אחד מחינוכו כמהנדס תעשייה בניהול מידע. בעיות שעסק בהן אין התיאורטיות, בין המעשיות היה חשובות לתחומם. קורנל הוא הביא את התיאוריה של תהליכים רגנרטיביים, מעבדות ואת השאלות המעניינות שתורגמו לבעיות בתורת התורים. ביחד עבדנו הפיתוח סטוכסטי שלמדתי בפאפר, שנכנסים לתוכו הרבה צינורות, יש יציאה אחת, ואנחנו בדקנו אז מהם התנאים שיהיו שם נקודות חידוש שהבאפר הזה לא יהיה בטוח שהוא הולך וגדל. במקביל נראה לי מיכה גם את העבודות היותר תיאורטיות בהם הוא עסק. כיוון שאני שומרת מכתבים כרוניים, חפרתי בעומקה של מגירה מסוימת, ומצאתי מכתב מתאריך 19.8.1975, שמיכה כתב לי מאוטרכט בהולנד. ובא כתב יד של מאמר שכתב, "Can an instantaneous state become stable by subordination?" שנגע בבעיה חשובה שעסקה בחיתוכים של שתי קבוצות רגנרציה בלתי תלויות, והשלכותיה לתיאוריה של שרשרות מערכות. מאז נעשה מחקר רב בנושא הזה עם חוקרים מהשורה הראשונה. עברו מעל 30 שנה, מיכה כבר מזמן שקע בבעיות המנבפות שכולכם סיפרתם עליהן, יהיו הכלבים מכוח האדם של הטכניון. אבל אותן עבודות ראשונות שעשה מיכה אז, צוטטות היום בספרים ומאמרים התהליכי לבי. כשהיום כעסו של אדיטור אני לפעמים מחפשת איזה רפרי למאמר, אני מדפדפת עד סוף המאמר, מסתכל מה הרפרנסים שמה, ואז אני מוצאת רפרנס לעבודות של מיכה, בין היתר גם לעבודה הזו או משהו שנגזר ממנה, ואני ככה נורא מתחשקתי לשלוח לו את המאמר הזה לרפרינינג, אבל אני יודעת שהוא לא כל כך יעשה את זה, מכיוון שהראש שלו כרגע במנמפות. כשגמרתי את המאסטר, שכנע אותי מיכה לנסוע לארצות הברית ללמוד. קבוצת ההסתדרות בטכניון הייתה קטנה מאוד. פקולטה למתמטיקה לא התייחסה להסתדרות כנושא חשוב במתמטיקה. ובנושאים התיאורטיים לגמרי עסקו, אם אני זוכרת נכון, מיכה ומשה זכאי. אחרים עסקו בהסתדרות שימושית ובתורת התורים. עם הטענה שכדי להיות חוקר טוב צריך ללמוד במקום שבו נותנים קורסים ברמה גבוהה. צריך לשבת באוניברסיטה האמריקאית כמו קורנל וללמוד אצל גדולי הדור. וכך נסענו לקורנל בעלי אמירה, אני ובנינו בין השנתיים יוחאי שהיה דווקא דבר די טוב שיצא ממני. צדקת מיכה, בקורנל אכן היו דורי גדולי הדור בהסתדרות ושמעתי הרבה קורסים חשובים. למדתי להיות חוקרת, אולי יותר מכל מידה קדושה של צניעות. מי יוכל לשוות לאותם גדולי הדור? במיכה, קבוצת ההסתברות הייתה תנועה מאוד באותם ימים בטכניון, ובכל זאת, התהליכי לבלי, אני למדתי ממך. ועל אינטגרציה שוחחתי במשה, ואלה, אם תשאל אותי, היו הקרקע המאוד פוריה שעליה צמחה קבוצת ההסתברות בטכניון. הצלחתה של קבוצת ההסתברות בטכניון יש הרבה שושפים באמת. כללה בתחילת דרכה אנשים שהתלהבו מהנושא ועסקו בשטחים שונים ומגוונים, איש בשטחו, כמעט בשיתוף פעולה, כל אחד בדרכו תרם לבנייתה של הקבוצה הזאת. והיום, כעבור שנים, יש לנו גם דור צעיר שנוהג באותה דרך. אבל אני מוכרחה לומר שתרומתו של מיכה לקיומה של הקבוצה הזו הייתה מכרעת ולא תמיד זוכרים לו. היה זה הרצון של מיכה לבנות קבוצה חזקה, להביא אנשים צעירים שיוכלו לבנות אותה, שייצרו את אותה מסה קריטית של קורסים שאפשר יהיה לבטח כבר תוכנית לדוקטורט. מאז זכיתי לא פעם לדון בתוכניות דוקטורט מוצעות בכל מיני תחומים, ותמיד הייתי חוזרת על דברו שלמדתי ממך, מיכה. כדי לבנות תוכנית דוקטורט צריך שיינתנו הרבה קורסים ברמה גבוהה. מחקר טוב חייב שייבנה על בסיס של ידע רחב. קבוצת ההסתברות נבנתה מתוך החזון הזה. כשלא היה בסיס רחב של קורסים, שלח מיכה את הסטודנטים שלו לחו"ל. עם השנים גברה קבוצת ההסתברות בכמות ובאיכות במקביל. היום היא מקום נפלא לעשות בו דוקטורט. והסטודנטים שיצאו ממנה עולים על מוריהם. כל זה קרה מכיוון שבבסיס, בימיה הראשונים של הקבוצה הזו, היו אנשים כמו מיכה שהבינו מה היא תוכנית אקדמית ראויה, שעשו עבודה אמיתית בהוראה ובהנחיה. מיכה, אתה ללא ספק אחד מהשושבנים הרציניים מאוד של ההצלחה הזו. כשחזרתי מארצות הברית בשנת 1980, מיכה היה דיקן הפקולטה להנדסת תעשייה בניו. וגם שם אדם אמיתי שעושה עבודה אמיתית. כשהגעתי לטכניון בשנת 71, הסטודנטים נהגו לקרוא, נהגנו הסטודנטים לקרוא לפקולטה להנדסת תעשייה בניהול, הפקולטה למעשייה וציונות. תקופת הדיקנות של מיכה חל בה שינוי משמעותי, היא הפכה לפקולטה שקיבלה סטודנטים מעולים, גם לתואר ראשון וגם לתארים גבוהים. אני זוכרת היטב את ההדרכה שקיבלתי ממיכה בבניית קורסי ההסתברות, גם הקורסים להסמכה של הסטודנטים שלנו ושל הסטודנטים במדעי המחשב, וגם לקורסי המוסמכים היותר תיאורטיים, כך הוא אמר. אל תפחדי לעשות את הקורס קשה. שיעסוק באספקטים המתמטיים של הנושא, על הסטודנטים להתאמץ. אבל הקורס חייב להיות מעניין. צריך דוגמאות טובות שישכנעו את הסטודנטים שכדאי להשקיע מאמץ. מיכה הדריך ונתן הרבה בקים, גם כאשר כמה דינוזאורים ותיקים ניסו להסביר לי שאני מלמדת את הקורס הלא נכון לסטודנטים שלהם. כמו שהדריך אותי, אני מניחה שהדריך בדרש גם מאחרים. כשעברנו מבניין קופר לבניין בלומפילד, שגם אותו הציג לנו מיכה בתקופת הדקנות שלו, פקולטה להנדסת תעשייה וניהול נחשבה לפקולטה יוקרתית. קיבלנו סטודנטים מצוינים, הייתה תחושה של מעמד שהניב פירות טובים. עברו מאז לא מעט שנים, ולפקולטה היו הרבה דקנים שהציגו עבורה ועבור חברי הסגל שלה כל מיני דברים חשובים. ועדיין נראה לי שהתרומה של מיכה לפקולטה כדקן הייתה חשובה מכולן. הוא עסק בדברים האמיתיים, בהוראה ברמה אקדמית מעולה. לא זוכרת את מיכה משמיע אי פעם את המילה מפוצצת מצוינות, אבל אני זוכרת בפירוש שתחת הנהגתך היינו יחידה מובחרת. לפניי סיפרו חברים בשבחו של מיכה כראש אמיתי, כאיש הנהלה, כמנמ"ק. אין כוחה לומר שיתרונו של מיכה הוא אולי גם חסרונו. כשמיכה נכנס לנושא, הוא שוקע בו רובו וכולו. כשמיכה עסק בתהליכים רגנרטיביים, הוא לא היה בהם. כשמיכה היה דיקן, הוא היה רק דיקן. אני מניחה שכשנבלע בבניין הסנאט הוא היה רק מנמ"ק. מיכה לא ידע מעולם לעשות חצי עבודה, מן הסתם גם לא ידע לעשות טיים שרינג בין תפקידו כמנמ"ק ובין הדברים שעשה לפני כן. בעשור האחרון הוא הקדיש את כולו לחברת הטכניון. בקבוצה שלנו בהסתברות יש מומחים בכל מיני שטחים. יש מומחים בשדות אקראיים, בתהליכים גאוסיים, בתהליכי מידה ביפיזיונים, בחשבון מלייבן ומרחבי בימי דיפוזיה ושערי המשרות דיפרנציאליות אקראיים, בקרה אקראית, מערכות טורים, תהליכי מרקו, משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות, ובקרה אקראית, התקדמות מערכות
לא דבר כשמו, זה לא דבר כשמו, זה לא דבר כשמו, זה לא דבר כשמו.
אחרי שבאנו בתרמישי הציעו, צריך להתקדם לעתידים, קשה לנו הרבה זמן בבניין הסנאט, כמו שלמען הקזינו. השנה אני מנהלת את הסנאט, וזה תפקיד שבועד רק מצליח. מיכה, אני מאוד מקווה שעכשיו ימצא לך הזמן, בשלווה, לחזור לקבוצת ההסתברות, ולרדת איתנו בכל יום שלישי בשעה 11:30, בבניין בלומפילד, לבניין חדשמל,
מיכה,
עמוד עמוד עמוד.
שמחה. אבל אולי לא נכון.
זה... הבת שלו?
לא, לא.
הייתה סילביה לצידי, שהיא נותנת תמיכה ללא סייג, בדרכה השקטה, בצביעות ובענבה, שכל כך אופייניים לה, ובגדלות נפש. אין שיעור לתודה שאני מכיר לה. סילבר היא הראשונה, אך היא לא היחידה. יש לנו שלושה ילדים נפלאים, שבכל גיל ובכל מצב ובכל מקום, גילו תמיד הבנה ואורך רוח לאבא שלהם. הם, ובני ובנות זוגם, כמו גם אחיותיי ובני זוגם וילדיהם, כולם היו תמיד משפחה חמה ואוהבת. לכולם אני מודה, ואת כולם אני שמח להזכיר בפתח דבריי הערב. אני ברשותכם רק אציג את כולם. הבן שלי, תקום, הבן שלי, אורי, סמנכ"ל בחברה לביטוח סיכוני סחר חוץ, אשתו, איילת, תקומי, עוקרת, הרים, עוקרת שיניים, רופאת שיניים, רופאת שיניים. הבת שלי ניבה, כבר ראיתם אותה, ניבה אבירם, ובעלה אריאל, תקום עם התינוקת. שניהם ארכיטקטים מוצלחים בוגרי הטכניון. אחותי חסידה דנאי, מפקחת בחינוך המיוחד. זה כנראה גם הסיבה שאנחנו מסתדרים כל כך טוב. בעלה שמעון דנאי, הבעלים והמנהל של חברת אופרן, שכולכם סוחרים מכוניות. אחותי הקטנה שולה, היא כבר גמלאית, שולה תקומי. ובעלה ברוך הבא, אמרמי, עורך דין, בקום מחצבתנו בכפר סבא. זה, יש עוד, יש לי עוד בת אחת, עידית, עושה דוקטורט בארצות הברית, יש לה בעל ועוד שני ילדים, יש לאורי ואיילת עוד שלושה ילדים, היום רק נמצאים פה יובל ועוד אחת בת חודש, פשוט כי לא נמצא בייביסיטר. זהו, זה מה שיש, זה המשפחה שלנו. עד שמוניתי מנמ"פ, אז זה הקטע הזה. עכשיו אני רוצה להגיד ככה, עד שמוניתי מנמ"פ, כמו הרבה אנשי סגל אקדמי, חייתי כאינדיבידואליסט. כמי שעושה תמיד את מה שהוא אוהב, בדרך שהוא אוהב, ובזמן שהוא בוחר. החופש האישי הזה, שהוא עצם מהות האינדיבידואליזם, כמו גם השאיפה להיות תמיד בלתי תלוי באחרים, מה שנקרא self-sufficient, היו דרך החיים שלי. ביום שמונתי מנמ"פ, נגמר העידן הזה. היום אני מבין שהשינוי העיקרי שחל עליו בחיי היה עיבוד החופש לחיות כמו אינדיבידואליסט. כמעט לכל פעולה ולכל החלטה יש השלכות על טווח של עניינים שאדם אחד, מנוסה ככל שיהיה, לא יכול להיות בקיא בכולם. יש גם ממונה, הנשיא, שבפניו אני נושא באחריות, ולא אני חייב גם לויאליות וגם תיאום מראש. יש גם הנהלה, שחבריה חייבים לעבוד כצוות, כי הצלחה אפשרית רק בעבודת צוות. וישנו הצוות הבכיר שלי, והיועצים המקצועיים מן החוץ, שבכל עניין, לפחות חלק מהם, חייבים להיות מעורבים. כך, התפקיד שמילאתי, עיקרו היה עבודה עם אנשים, ולכן הסיכום שלי היום, או את הסיכום שלי היום, אקדיש כדי להביע תודה לאנשים שעימם עבדתי, וכמו שאמרתי, הדיון יד הלום. תודה לנשיא פרופסור יצחק אפלוי על תקופת עבודה משותפת בארבע השנים האחרונות, על יחסי העבודה החמים והקולגיאליים, ועל האמון הרב שנתן לי. תודה גם לשני הנשיאים הקודמים שתחתם שרדתי, זאב תדמור שנסע לחו"ל לקבל את הנכדה הראשונה שלו, ועמוס לפידות שהבוקר התנצל עוד שלא הולך לבוא. תודה לכל בעלי התפקיד שעימם שרדתי. מדובר בעשרות אנשים, ובראשם המשנים לנשיא וסגניהם. אזכיר את אלה המכהנים כיום, לא אבקש מכם לקום, מכירים אתכם, אביב רוזן, משה אייזנברג, משה משה, פרץ לוי ודוד גני, הדיקנים, ראשי היחידות, וכמובן גם צבי כוכבי, מנהל המוסד. עם כולם היו לי תמיד יחסי עבודה יפים, ועם רובם פתחו גם יחסי ידידות של אמת. הצוותים, כל חברי הסגל, העובדים המלאים והטכניים, לצוותים בלשכות ולאנשי הציבור שמקדישים לטכניון בזמנם ובמוצם ללא כל תמורה. תודה לראשי ארגון הסגל האקדמי ולראשי אגודת הסטודנטים שעבדו מולי, עם כולם היו תמיד יחסים מצוינים. תודה גם לראשי ארגוני העובדים, שעם רובם גם כן היו יחסים מצוינים. תודה עמוקה ומיוחדת לאנשי הצוות שלי, האנשים שדיווחו לי ישירות, וכאן אני מבקש לפרט. אלחן אופנהיימר, אני מבקש שתצלמו אותך. תקום, שיראו אותך. תקום, שיראו אותך. לא חשוב. זה מה שיש. אלחן אופנהיימר הוא המשנה למנמ"ר וראש אגף הכספים. הוא היה יד ימיני, ועמו התייעצתי ברוב העניינים שהיו בטיפולי. אלחנן הוא בעל כושר עבודה מדהים, חוכמה וחריפות שכל יוצאי דופן, ומומחיות נדירה בכל הנוגע לכספים, לתקציב ולשכר באוניברסיטאות. בנושאים אלה, הוא המומחה מספר אחת בארץ, בבט"פ, בוור"ה ובאוניברסיטאות האחרות, שוחרים לפתחו להנחיה, לעצה ולחוות דעת. שרה קנטי, שדיברה כאן קודם, ראש אגף משאבי אנוש. מנהלת בכישרון רב נושא קשה שנוגע בעצבים הרגישים של הארגון. יש לה ידע מקצועי רחב, הבנה עמוקה בנושא, וגם יכולת מרשימה לעמוד בלחצים המופעלים עליה מבית ומחוץ. אני מצאתי לשרה שילוב נדיר של אדם צנוע, תרבותי, עדין ונעים הליכות, ובאותה העת אישה מהירת מחשבה, עם כושר ביטוי לעילה ולעילה, הפועלת בשכל ובחוכמה, ובעת הצורך גם בכל התקיפות הראויה. שרה ואלחנן היו שני האנשים שאותם שיתפתי ועימם התייעצתי כמעט כל יום וכמעט בכל עניין. דן או דן, איפה אתה? תקום שירו אותך בבקשה. ראש אגף פיתוח ותחזוקה, אחראי על הבינוי ועל הטיפול בחצי מיליארד מטר מרובע של שטח בנוי, חצי מיליארד מטר מרובע של שטח בנוי פלוס מינוס, 1,200 דונם של חצרות, גנים, חורשות עם כבישים ומדרכות ומערכות עצמאיות, חצי מיליארד. 500,000. חצי מיליון.
חצי מיליארד. חצי
מיליארד, איפה? אתה יודע כמה ארנון היית משלם. זה מוכיח שלא תדעת חשבון בשביל מהזמן. חצי מיליון. חצי מיליון. מטר מרובע של שטח בנוי, ו... אני אשנה את זה אחר כך. ו-1,200 דונם של חצרות, גנים, פורשות עם כבישים ומדרכות, מערכות עצמאיות של אספקת חשמל ומים, לא יודע כמה אנשים יודעים שיש מערכת הפצה חשמל עצמאית, מיזוג אוויר, מעליות ועוד ועוד, הכל בהיקף של יישוב לא קטן. הוא מפעיל, אדם הזה, מתכננים, הוא מפעיל מאות אנשים. מתכננים, יועצים, מנהלי פרויקטים וקבלנים למיניהו, מבנייה ותחזוקה עד כינון וניקיון. עם גדול ורב, ולא כולם תמיד קליינטים קלים. דן הצליח בתפקיד קשה זה, כי הוא איש מקצוע מעולה, כי הוא בעל ניסיון עצום, אך בעיקר משום שנחן הוא נחן, ביכולת טבעית להנהיג, להקשיב ולהבין את הזולת ולגרום לשיתוף פעולה של כל הבעיינו למגע. ירון אייל, איפה אתה? היית לך לראה, טוב שהוא לא יכול לקום כי הוא כך גבוה. ראש אגף נכסים והשקעות, עומד בראש אגף מיניאטורי במספר עובדיו וגדול במשימותיו. עם צוות קטנטן הוא מנהל במקצועית ובהצלחה ראויה לציון מערך השקעות הפעם זה מיליארד, של 3 מיליארד שקל, ובנוסף הוא אחראי להפקעת שטחים להסכמים מחברות הביטוח, מקרנות הפנסיה, לנכסי הדרן הידי ולטיפול עניינים מיוחדים לפי הצורך. אינני מאמין שיש בטכניון עוד יחידה כל כך זהירה עם היקף פעילות והצלחה בשיעור דומה. פרופסור אדם שוורץ, סגן המנמ"פ למערכות מידע. איפה הוא? אדם שוורץ ניהל במשך 4 שנים את פרויקט ה-ERP של הטכניון, זה מה שהיה הציוד. היה זה פרויקט גדול ומורכב שאוניברסיטאות וארגונים בארץ ובחו"ל התקשו להתמודד עמו. גם בטכניון הפרויקט לא היה גן של ורדים, וכמו שכולכם יודעים, בעיות היו בשפע. אך היום המערכת פועלת, והיא פועלת יפה. אדם ניהל את הפרויקט בנוסף לעבודתו הרגילה כאיש סגל, וגילה יכולות מדהימות של מנהל. מנהיגות, כושר ארגון, כישרון לקבל החלטות בנושאים טכניים, כישרון לקבל החלטות בנושאים מנהליים מאוד סבוכים, ואפילו יכולת להחליט לטובת העניין ולספוג בשקט ביקורת שלא הגיע לו. פרופסור יעקב ליפשיץ, פרופסור יעקב ליפשיץ, סגן המנמ"ף לבטיחות, החל לכהן לפני כ4 שנים, הוא התגלית של הקדנציה האחרונה שלי. לפני כן, ההיכרות שלי עמו הייתה שטחית, ידעתי שהוא איש סימפטי ושקט מהפקולטה להנדסת מכונות, לא ידעתי על יכולתו לנהל אנשים בעניינים סבוכים ורגישים. בשקט, בצנעה ובשכל רב, הוא מטפל בנושא הבטיחות בטכניון, ובמקביל בעבודה מול הרשויות, עניין שהולך ונעשה קשה מיום ליום. לא כולם מבינים זאת, אך ללא טיפול נכון בעניינים אלה, גם טובי החוקרים של הטכניון לא יוכלו להמשיך בעבודתם במעבדות. העבודה שהוא עושה היא בכל מובן שהוא עבודת קודש של ממש. בצוות הקרוב שלי אציין גם את רון הרב, גנית שינדלמן, יגאל כהן, אשר אהרוני, יחזקאל וולפטל, וגם את יוסי ולד, חשב המוסד. רון, יושב פה, הממונה על השירותים המנהליים, מנהל בכישרון פעילות בהיקף של אגף, הוא גם פועל ללא לבות לייעול וחיסכון, ויוזמותיו הביאו לנו חסכונות ניכרים. דגנית היא סגנית ראש אגף הכספים ואחראית על המחלקה לתקציב וכלכלה. היא המנהלת ביעילות ובמומחיות את תקציב הטכניון, פיוטה, חוכמתה ותפיסתה הניהולית הביאו תועלת עצומה לוועדת התקציב ולכל הדיונים העקרוניים על התקציב אצל הנושאים. יגאל הוא לא בא אליו. יגאל הוא סגן ראש אגף משאבי אנוש, הוא מביא תרומה משמעותית לכל ההיבטים של ניהול האגף, במיוחד מומחיות בענייני שפה. יחזקאל משמש כעוזר שלי כבר 11 שנה, ובשנים האחרונות כמתנדב ולא שכר. לבסוף אני אציין את רואי החשבון המצוינים שלנו, מ-KPMG בראשות רואי החשבון רוני אברדם, תרפו, וצוות היועצים המשפטיים המצוינים, בראשות עורכת הדין רחל בן ארי, להיות פה, בראשות עורכת הדין רחל בן ארי, ובמיוחד את עורך דין דור גולדשטיין, שעבד עימי באופן צמוד בכמה נושאים קשים, הוא עבד במסירות ובכישרון. אנשים אלה הם עמוד השדרה המנהלי של הטכניון, הם העושים את העבודה כל יום, והם הנותנים את ההמשכיות בעניינים המנהליים, כאשר הנשיא והמשנים מתחלפים. מוסד אקדמי אוהב לכבד ולהוקיר הישגים במדע ומצוינות אקדמית. אך העבודה הניהולית הלא אקדמית נתפסת כדבר מובן מאליו, כאילו שבאוניברסיטה הדברים מתנהלים מאליהם. ולא כך. לכן החלטתי במעמד זה לפרט את התרומה הגדולה לטכניון של אנשים אלה. מסירותם לא נופלת מזו של אף אדם שאני מכיר, וכך גם תרומתם לטכניון. בהיבט האישי, אנשים אלה היו הצוות שלי. אותם בחרתי ואותם מיניתי, ועימם עבדתי באופן הכי צמוד שאפשר. כולם נתנו לי תמיכה מקצועית, עיצה בכל עת, לויאליות מוחלטת, ידידות וגם חיבה שאת שיעורה זר לא יבין. תודתי העמוקה לכל אחד ואחד מכם. כאשר הוצע לי לראשונה תפקיד המנמ"ר, הסכמתי. לאחר שנתיים הייתי צריך להחליט אם אני מסכים לקדנציה נוספת. אז לראשונה הבנתי את הדילמה האמיתית. הבנתי שהתפקיד הזה אינו תפקיד של קדנציה, אלא תפקיד של קריירה. לכן, ובגלל האופן שאני עובד, אם אמשיך בתפקיד, לא אוכל לעשות גם עבודה מדעית. המשמעות הייתה לכן הסבה לקריירה חדשה. החלטתי להמשיך, והשאלה היא האם היום, במבט לאחור, אני שמח על ההחלטה דאז. התשובה היא חיובית בלי שמץ של היסוס. כי אני מאמין שהטכניון הוא מוסד בעל חשיבות עצומה, נכס לאומי של המדינה ונכס של כל העם היהודי. בתפקיד המנמ"ר ניתנה לי ההזדמנות לשרת את המוסד החשוב הזה ולתרום ולהשפיע על התפתחותו. זאת זכות גדולה שאני אסיר תודה על שניתנה לי. אני אומר דברים אלה במיוחד לידידי ישראל גרמן, שהחליף אותי בתפקיד לפני חודש. אני מאחל לך הצלחה והנאה בעבודה. לכן אומר שאני מכיר את ישראל הרבה שנים, הוא האיש הנכון בתפקיד הנכון, ואין לי שום שמץ של ספק שהוא יצליח לא פחות ממני. לטכניון יש היום בעיה לא פשוטה בתקציב השוטף, אך מצבו הכספי הבסיסי הוא איתן. אין לו חובות, אין בו כמעט בזבוז מובנה, והעתודות מספיקות לכל המחויבויות שלשמן נוצרו. הכל בתנאי שהבעיה התקציבית האקוטית תיפתר בזמן סביר. היום נראה שכך יקרה, כי יש תוכנית מוסכמת שבעוד שנתיים תביא את הטכניון לאיזון תקציבי. אני מודה לנשיא על המסיבה היפה הזאת, יותר יפה מהקודמת. אני מודה לאלי המילור, למיכל קסי ולכל מי שטרח בהכנת המסיבה, לכל הדוברים על דבריהם החמים ולכל החברים שבאו לאירוע הזה. יש שיר ישן של דודנה שומרי, שושנה דמרי, שאומר משהו כמו הזמן זורה את הרעות כאפר ורק הטוב לעד לא יימחק. ברוח זאת אני אומר שנהניתי מעבודתי כמנמ"ר. יותר מזה, היום בסיום פרק ארוך מאוד אני אומר שהיו לי חיים טובים. היו לי חיים טובים כי תמיד נהניתי ממה שעשיתי. כאיש סגל נהניתי מהמחקר ומההוראה, וכמשנה לנשיא נהניתי מהעבודה הניהולית. אני מאחל לכולכם בריאות ואריכות ימים. שראוי לקבל דברי תודה מאוד חמים, וזאת מיכל קספי. את פה? מיכל קספי, שניהלה את המשרד שלי מיום כניסתי לתפקיד, הרבה שנים. היא מכירה את המשרד ואת כל העניינים שבו יותר מכל אדם אחר. היא הביאה לי תועלת עצומה ונתנה שירות מסוים. המסירות שלה אליי כממונה הייתה שנייה רק למסירותה לטכניון. אני מודה לך מיכל, ואני מודה ליפה סלומון ולאתי אלוני, הם עוד פה? לאתי אלוני, על עבודתכם הנאמנה והמסורה, ועל העזרה העצומה שנתתם לי. אם תבואו הנה, אז אני גם אתן לכם מזכירת קלה. אני מבקש מכל השלוש, בבקשה לבוא.
Let's go.